שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
הנושא שלנו היום לא כל כך משמח, הירידה מהארץ. אנחנו רואים בתקופה האחרונה שנושא הירידה מהארץ חוזר לכותרות, מעורר סערה ציבורית, לאנשים קשה כאן לחיות, והם עוברים לגור במקום אחר, לגדל את הילדים שלהם, לפרנס אותם ביתר קלות, ננסה להבין את התופעה הזאת ומה אפשר לעשות איתה. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, בהחלט, מאז כמה שבועות בסך הכל מאז המלחמה, והנושא הזה חוזר לכותרות, גם יש קליפ עכשיו ויראלי, שתכף נדבר עליו, שממש ככה עורר הדים ואיזושהי שערה ככה ברשתות החברתיות, גם בתקשורת מדברים על זה, וסקרים שצצים אומרים שבערך שליש, ויש סקרים שאומרים שאפילו עד כדי חצי מהישראלים, היו מוכנים לעזוב לחול אם הייתה להם אפשרות, וכמובן מדובר בעיקר מהסיבה הכלכלית, גם הסטיגמה שפעם נקשרה לעזיבה לחול כבר לא כל כך חזקה כמו פעם. היום הרבה מאוד, כמעט 40% מהנשאלים חושבים שזה דווקא בסדר לעזוב את ישראל ולגיטימי, בעיקר אנשים צעירים שקשה להם, פשוט קשה להם, הם לא רואים כאן עתיד, קשה להם לראות עצמם קונים דירה, מקימים משפחה בצורה מכובדת, ומה שקשה זה באמת אותם צעירים שמשרתים בצבא, שמשרתים את המדינה, הרבה מהם מרגישים שהם חנוקים פה וקשה להם לחיות. ולכן באמת אחד מהאנשים שהשתתף בקליפ הזה ויצר אותו, הרגיש שהוא רוצה לעזוב. אני קצת ככה אקריא לכם את מה הוא אומר כדי שנוכל ככה להיכנס להרגשה שלו. הוא אומר, קודם כל זה נורמלי לגמרי, שאנשים רוצים לחפש את האושר האישי שלהם, לעבור למדינה אחרת, לחפש חיים טובים יותר להם ולילדים שלהם. אז חשבתי על העתיד, על הילדים, על מי שאני אחראי לו. ברור לי שאני רוצה להיות פה, חשוב לי להיות פה, אבל הגירה כלכלית זה משהו שקורה בכל העולם. וזה לא עניין של שמאל הימין, זה לא עניין של דת או של חברה, זה פשוט אינסטינקט אנושי, לגור איפה שהכי טוב לך לגור, איפה שאתה יכול לסגור את החודש. אז אולי נבין שאנחנו פשוט מקבלים את ההחלטות שלנו, זה לא הופך אותנו לבוגדים, זה לא הופך אותנו למשוגעים. ובאמת בשיר שלו הוא אומר, תנו לי חתיכת כנרת ואני אהיה מאושר, אבל כמה אפשר להתעלם מהמחר? אז לומר זאת אני, ואני באמת מרגישה ככה, שאני לא רואה כאן מחר, ובסך הכל אני בן אדם קוסמופוליטי ויש את העולם הגדול. למה לא לעזוב לברלין או ללונדון או למקום אחר? אתה יכול לשכנע אותי אחרת?
לא, הוא צודק. אם אנחנו מדברים ממצבנו הכלכלי, לכלכלים, אז ודאי. אני יודע שנגיד כל הקרובים שלי שהיו בארץ, כולם עזבו. עברו לקנדה. ויש להם כבר ילדים ונכדים ואפילו נינים, וכולם מסודרים. כולם מסודרים, לכולם יש בית. נו, יש קצת מורגית שלהי, אבל רובם כבר לא, ומסתדרים מאוד יפה. יהודי הרבה יותר מצליח אם הוא נמצא בין אומות העולם. שם הוא יכול לפתוח עסק, יש לו נטייה לזה, יש לו ראש לזה וכן הלאה, חוש, ואז לוקח כמה מהמקומיים ומסדר לעצמו ככה עסק טוב וחי. ודאי, ללא ספק ששם זה יותר קל להסתדר, למי שיש קצת כסף, למי שיש שפה, למי שיש מקצוע, זה הכל נכון. אני לא יכול להגיד לאף אחד שהוא צודק או לא צודק, כי זה החלטה שלו. זה באמת נכון. אנחנו כבר עברנו את הזמנים האלה של פטריוטיות והתלהבות מקום המדינה ומקום לחיבור של כל הגלויות, קיבוץ גלויות וכן הלאה. זה הכל עבר ואנחנו כבר הגענו למצבים שכל אחד חושב על עצמו ולעצמו, וודאי אם כך. אנחנו נמצאים במצב מאוד פשוט. כל אחד היום חי כביכול באותו מקום, איפה שנוח לו וטוב לו. ודאי שישנה נטייה ומשיכה למולדת, אבל זה דבר שאפשר להוסיף. אני לוקח מטוס וטוב. תוך כמה שעות אני נמצא כאן, ומעביר כאן חופש, בא לעשות בר מצווה לבן שלי, או חס שלום במקרה של מישהו מת מהקרובים, וכן הלאה. זאת אומרת, יש לי, גם לחגים יכול להיות שאני מגיע, לחתונות, זאת אומרת, יש קשר עם הארץ, זה מספיק. זה איזשהו מקום חם, כמו שהילדים יוצאים מבית אבא ואמא, מבית ההורים, לחיים. כך אנחנו יוצאים מהארץ לחיים. זאת אומרת, יש כאן איזה מין התפתחות, פתיחות, התרחבות. ולכן, אם אנחנו מדברים בממדים כאלה גדולים, במאה שלנו כבר, 121, אני לא חושב שאנחנו יכולים היום לדבר כמו שלפני 50-60 שנה. אז אני זוכר, נגיד, לפני 40 שנה, זה היו ויכוחים בעיתונות, איך מישהו שם עוזב את המדינה, ומה קורה לאנשים שהיו עושים. היו עושים את זה בשקט, היו מתביישים מזה, היו אומרים שקיבלנו שם תפקיד לכמה שנים וכן הלאה. בקיצור, היו עושים כל מיני תיקים. היום, לא, היום ממש זה דבר מאוד פשוט. אומרים לכולם, לא...
יצחק רבין בשנות ה-70, יש ציטוט מפורסם שלו, שהוא קורא ליורדים אוסף של נמושות, שעוזבים
כן,
את ה...
כן, היום זה אי אפשר כך להגיד לבני אדם. זה כבר זהו. הזמן עבר. זאת אומרת, העולם מתפתח לכיוון אחר. אני רוצים או לא רוצים. אני לא עושה ביקורת, אני לא הולך עכשיו לדון אותם באיזו צורה. אלא... זה, 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 זה מה יש.
מה השתנה בנו? למה לפני 20 שנה זה לא הייתה אטמוספירה? כמו שעכשיו שזה לגיטימי וזה קל וזה טבעי ומתקבל והגיוני.
אני רואה שזה בכל העולם. אני מיוצאי רוסיה. מלפני 4 שנים, כן? מעל 40 שנה אני בארץ. זאת אומרת, כל החיים שלי כאן. גמרתי אוניברסיטה ובאתי לכאן. היה לי בן קטן, בן שנתיים. והגעתי, אני אשתי בבן שנתיים. כל הרוב האנשים שגמרתי איתם אוניברסיטה, אחר כך בדקתי, ראיתי את זה, לפי מה שקיבלתי מהם ככה דיווח. הם לא נמצאים ברוסיה. אנגליה, אמריקה, אירופה, כל מיני מקומות באסיה, הם ככה, כל אחד איפה שנוח לו, איפה שטוב לו, איפה שמצא עבודה יותר טובה, או אלה ילדים שלו, כן, לונדון, כל מיני כאלה דברים, ואני רואה שהעולם הוא היום, הוא ככה מסודר.
כן, אנחנו גם רואים את זה שהעולם זה ככה מסודר, והסתובבתי בעולם, וזה באמת ככה, אתה עובר ממדינה למדינה, ואתה רואה מיקס של אנשים,
כן.
שהוא מאוד דומה בין מדינה למדינה, אבל בכל זאת,
אמריקה מלכתחילה הייתה מיקס.
אבל אם אני מסתכל פה על ישראל, אני רוצה להבין מה קורה איתנו. בכל זאת, זה ישראל, זה המדינה היחידה שיש לנו ליהודים, על הכדור הזה. ולפני, אם פעם הרגישו...
לרוסים גם כן אין חוץ מרוסיה. לצרפתים גם כן חוץ מצרפת. אבל אתה רואה, הם מתפזרים פה ושם ושם ופה. זה, אתה לא יכול להגיד. אנחנו נעשינו כמו מדינה רגילה. ועוד יותר, בפני שכאן קשה. גם ביטחון, גם פרנסה, גם מזג אוויר, כל הדברים. הם לוחצים על האדם. אם אתה שואל אותי, אם לא היו לי קשרים מיוחדים למדינה הזאת, לקרקע, לאדמה הזאת, שזה כבר עסק אישי, כן, עניין אישי שלי. לא הייתי מזמן עוזב, אני לא סובל את החום, מה אני יכול כאן להרוויח? איך אני יכול לדאוג לילדים שהתפתחו כאן? אני רואה על דור הצעיר, מה הוא עושה? שעה הכל. לאן יש כאן ללכת, מה לעשות? לקנות דירה כאן, אני קונה בית בניו יורק, במקום דירה עלובה כאן. ממש ככה. באותו סכום לפחות אני קונה עכשיו בית יפה מאוד, בית, לא דירה, בית. אני קונה באותו ברוקלין.
אז מבחינתך לרדת מארץ זה...
או עוד יותר בניו ג'רסי.
אז מבחינתך הירידה מארץ זה לא משהו שצריך להטריד אותנו, זאת לא...
זה לא חשוב. מטריד או לא מטריד. אני אומר, זאת עובדה. לעצור אותה אנחנו על ידי כל מיני הטבות, או כל מיני שינויים, או איזה העלאת הפטריוטיזם שלנו, ככה, אנחנו הפטריוטים, אנחנו המיוחדים, אוהבי ציון, וזה לא יעזור. זה לא יעזור. אנשים עושים שיקול מאוד מאוד פשוט, שזה חינוך לילדים, עבודה להורים, ביטחון לכולם.
נוחות?
כן, נוחות.
זהו. איפה אני אקבל את הדין הטוב?
מה אני אגיד להם? מילים יפות.
אומר על זה.
בזמן שתראו מה שקורה בפוליטיקה, איך שם גונבים ושם מה עושים? בזה שכל המדינה היא כאיזה שוק, מי מרוויח יותר ומי פחות, ברגע שלא מתחשבים באידיאלים אלא בכיס, אז אני הולך לעשות גם כן ביזנס משלי.
הוא באמת אומר על זה, דרור ויידמן, שהוא כתב את השיר, אז הוא אומר, כמה אפשר להתעלם מהמחר, כביכול האנשים האלה, הם כאילו רואים מה קורה כאן, הם רואים שזה לא הולך לכיוון טוב, אז הם לא מתעלמים, הם רואים, הולכים. זה כביכול מעשה פרואקטיבי ומפוקח, אתה אומר.
כן. לכן, אם אנחנו נדבר כבר על הפתרון בכל זאת האפשרי, זה יכול להיות רק בתנאי שאנחנו נראה לאדם תמונה כללית, לאן אנחנו בכל זאת מתגלגלים וכל העולם, איך אנחנו רואים את הפרספקטיבה שלנו, ההתפתחות הכללית, שאנחנו רואים שהעולם הוא מגיע לצורה הגלובלית ולמשבר הגלובלי, שכל העולם יצטרך שינוי גדול. אני עכשיו קראתי שוב דוח מהבנק הבינלאומי, העולמי, ששוב הגענו לאיזשהו אחוזים נוראים של האבטלה, שם 600 מיליון אנשים, וחוץ מזה שעוד מיליארד וחצי חיים פחות משתי דולר ביום, וכמה מהם עוד, כמה שלוש דולר וארבע וכן הלאה, שזה ממש על סף הרעף ממש קבוע. והם צועקים כולם, איך אנחנו יכולים לבנות, לייצר עוד מקומות עבודה. אין מקומות עבודה. כמה שאנחנו נפתח יותר את את הטכנולוגיה, אנחנו נראה אנשים יותר ויותר ויותר פנויים מעבודה, ללא עבודה. אין לנו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לדאוג איפה מקומות עבודה, אלא איך אנחנו מסדרים חברה חדשה, שאנשים לא יחשבו על המחר, שאנחנו נפזר את הכל התוצרת הכללית העולמית, פחות או יותר בין כולם, שאף אחד לא ידאג לא להיום ולא למחר, וזה אנחנו מסוגלים לעשות. זאת אומרת, הבעיה היא במבנה של החברה, שכאן זה זורקים כל העודף, ושם לא, אין להם מה לאכול, חצי אחד וחצי שני של הכדור. אז הבעיה היא בסדר, ביחס בין בני אדם, יש לנו הכל. ולכן, גם ביטחון, גם רמת החיים פחות או יותר מאוזנת בין כולם, גם היחסים יפים בין בני אדם, זה הכל תלוי בחברה, בחינוך. זה לא תלוי באיזה מדינה הוא חי. גם שם, איפה שהוא הולך לחיות, גם שם לא פשוט להסתדר. זאת אומרת, העולם הוא בכל זאת מתקדם למצב שאנחנו נצטרך לבנות אותו מחדש. וכאן השאלה, או שאנחנו בונים אותו מחדש, לפני מלחמת עולם השנייה, שלישית, כן? או אחרי מלחמת עולם השלישית. וכאן אנחנו צריכים להביא לעולם את שיטת התיקון, שזה חינוך האינטגרלי. שזה כולנו נצטרך לעבור חינוך, כך שאם אנחנו מסדרים יחסים חדשים, נכונים, כמו שמתאימים, לקשר החדש בין בני אדם, שהוא חייב להיות הדדי, יפה, טוב, כי אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים במערכת אחת סגורה, בקשר הדוק זה עם זה, אז יוצא שבאין ברירה אנחנו צריכים להתחנך שכולנו שייכים לרשת אחת, תלויים זה בזה. ואז, במידה שהאנושות קולטת את החוכמה הזאת, את השיטה הזאת, חינוך הזה, אז במידה הזאת, במידה שזה נקלט בכל מדינה ומדינה, במידה מסוימת, אנחנו יכולים לעשות שינויים באותה חברה, באותה מדינה, שינויים חברתיים. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו סוגרים את הפערים בין העשירים לעניים, בין המלומדים ולא, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה הכל תלוי בחינוך. נקווה שנוכל להגיע לזה, אבל אין לנו פתרון אחר. וגם כאן ישנה בעיה מיוחדת, והייתי אומר שעם ישראל הוא חייב להבין שבחינוך הזה הוא חייב לעשות, הוא חייב לתת את ה... למסור את עצמו, הייתי אומר כך. מילה יותר נכונה, למסור את עצמו. כי יש בו, דווקא בו, אותה שיטה.
מה זאת אומרת למסור את עצמו?
למסור את עצמו לחינוך.
להקדיש את עצמו לחינוך?
להקדיש את עצמו לחינוך. כן, זה נקרא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. שאנחנו בעלי השיטת החינוך הזה אינטגרלי, שאנחנו יכולים להראות לכל העולם מה צריכים לעשות במקרה הזה, בימינו. ואם אנחנו נתרכז בזה, אם אנחנו נלך על זה, קודם כל יש בזה עבודה לכולם. אנחנו צריכים להיכנס פשוט במסות גדולות לחינוך כאן בארץ, להגדיר את החינוך הזה אינטגרלי, קודם כל לעם ישראל, ואחר כך, אחר כך הם ייצאו ישראלים לכל העולם, או על ידי קווי אינטרנט, זה לא חשוב, אבל בעצם שייצאו לכל העולם והתחילו ללמד את כל האומות העולם, אז זה יהיה באמת אור לגויים.
אם הבנתי את הדברים שלך, אתה מדבר על תהליך חינוכי.
תהליך בלבד.
כלל חברתי.
כן.
שיביא אותנו
קודם כל ישראל.
שיביא אותנו לצמצום הפערים. למשל, בין עשירים לעניים, בין מלומדים לשאינם מלומדים.
זה בינתיים, אבל בעצם לשינוי סדרי הסדרים בחברה לגמרי.
עד כדי כך שאף אחד לא יצטרך לדאוג למחר.
כן.
זאת המטרה, לבנות את החברה מחדש,
כן.
כך שאף אחד לא יצטרך לדאוג למחר. כן. עכשיו, איך תהליך חינוכי כזה, כלל חברתי, שאתה מציע לנו לעשות...
ימנע הגירה?
כאן בארץ, ימנע את הירידה מהארץ, כן.
או, פשוט מאוד. אם יש לך כאן כזה יחס, שאדם חי בתוך משפחה, משפחה, שזה כל העם הוא משפחה אחת. כל ישראל חברים זה לזה. הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את החום, הוא מרגיש את היחס. אני מדבר, נגיד, אחרי איזה ערכת חינוך שאנחנו מעבירים לעם, הוא ירגיש שאין לו מה לעשות בחול. ממקום החם, ממקום בטוח, במקצת. אני בטוח שיש לי היום ויהיה לי מחר. יהיה לי. כל היתר זה תוספות שאנחנו לא צריכים אותן. אם אנחנו חיים יחד, בחברה יפה, טובה, כולם מחזיקים את כולם, הוא לא ימצא דבר כזה באף מקום. הוא לא ירד. רק על ידי זה אתה יכול להחזיק אנשים. אתה לא יכול לספק להם אותם הזדמנויות כלכליות ומקצועיות וכן הלאה, מה שיש לו בחול.
אז במה תפצה אדם? אם בברלין אני יכול להרוויח פי כמה וכמה ממה שאני מרוויח
בו. בזה שיש לך כאן רווח נורמלי, אתה חי בצורה רגילה, אבל גם לך וגם לילדים שלך, לכל המשפחה, ישנה אווירה יפה.
אבל עם אווירה, כמו שאומרים, לא קונים במקולת. אני בן 40, למשל, יש לי 4 ילדים, אשתי בת 40, אני צריך היום לבקש עזרה מההורים שלי ושל אשתי
המבוגרים. אנחנו
נדבר על זה בהמשך. אבל אני אמרתי לך שאתה מביא אותם לכולם לצריכה רציונלית, שאתה כן מספק לכולם. אותו סל הצריך להיות לכל המשפחה. רק אני מדבר על עודפים. אני מדבר על סדר נכון, כי במידה שאתה מחנך את העם, אתה יכול גם כן לקבל חוקים חדשים. אתה רואה מה קורה עם הדיור, עם כל הדברים, למה? כי איזשהו קבוצות שם משחקות במה שטוב להם, ועושים מיליארדים. וכל העם משלם עד גרוש האחרון. כדי לספר, כדי שהם יאספו את המיליארדים מאיתנו. ואותו, וכולי וכולי. קבוצות הלחץ, קבוצות ה... אז אני אומר לך, זה בעיה בחינוך, אתה לא יכול לפתור את זה אחרת. כבר מספיק לנו להיות נאיבים, ש, ש, שיבוא איזשהו ראש הממשלה או מישהו חדש וזה ישתנה. מספיק לתלות תקווה באדם. מי הוא האדם שמשחקים ממו שם? כל מיני הקבוצות אינטרסנטים למיניהם. זה ברור, רק על ידי חינוך הרחב, שיש מודעות חדשה בעם, בצורה רחבה. זה ישנה את העם, זה ישנה את המדינה, את הפנים שלה כלפי חוץ, את המצב של הפנים.
רציתי לספר גם רוגל אלפר, הוא כתב בהארץ גם כתבה שהיו לה הרבה מאוד תגובות, הוא כותב אני צריך לעזוב את הארץ, והוא באמת חוץ מהנושא הכלכלי דיבר על תחושת חוסר השייכות, והוא אומר שהוא מרגיש שהגורל שלו נקבע פה בארץ על ידי כל מיני גורמים שהוא לא מזדהה איתם, יותר לאומניים, יותר ימניים, הוא אומר גורמים שיש להם אלוהים, הם משוחחים איתו ופועלים בשמו, ואני חושב שהם משוגעים, ומה החלופות? כי הוא לא רואה איזושהי חלופה. והוא מדבר כאן באמת על, על הפוליטיקאים הימניים, ועל אנשים שמרגישים שהחובה להיות כאן בישראל, זה מאיזושהי סיבה לאומנית או דתית, שהוא לא מזדהה איתה. והוא אומר, אני מרגיש לא שייך, אין לי מה לחפש כאן. אז מה בעצם אתה מציע? איזה חלופה לסוג של לאומנות הזאת שאנחנו מכירים, שאומרת, כאן זה המקום שלנו וכאן עלינו להישאר? מה החלופה שתגרום לאדם
כולו? אנחנו צריכים, מה המקום המיוחד שלנו? בשביל מה? מה יש במקום הזה? אם אין לי ממקום הזה מה לעשות, לבנות את העם מחדש, מדינה מחדש, להשפיע לעולם מה שעולם מצפה מאיתנו, שדיברנו בכל מיני שיחות כבר. אז מה יש לי כאן לעשות? לכן אני באתי לכאן עם מלא תקווה, עם מלא שמחה. אני חשבתי שאני אבנה כאן משפחה והכל, ואני חלק, יהיה חלק מהעם, והעם הזה מיוחד. יש לו תפקיד מיוחד אולי בהיסטוריה, יש לו תפקיד מיוחד כלפי כל העמים, דורשים ממנו שהוא יהיה משהו מיוחד, מצפים ממנו משהו. האנטישמיות זה גם כן סימן שרוצים מאיתנו משהו, אומרים שאנחנו אשמים בהכל, זאת אומרת שאנחנו יכולים להביא משהו לעולם, וכך גם כן חינוך האינטגרלי שלנו מסביר את זה. ואני בא לי כאן נגיד מצרפת, כמו שעכשיו מגיעים אנשים, מה הם רואים כאן? מה יש כאן? או אשדוד, אשקלון, או נתניה, ומה הלאה? כן, ומה קורה, ומה היתר? מה הם מקבלים כאן יותר טוב, איזה מצב יותר טוב ממה שבמקום אחר? אז אני מהצרפת באים לכאן, והשירים מהצרפת עוברים לארצות הברית. וככה זה. כמו שלפני 1,000 שנה היהודים היו עוברים ממקום למקום, ממדינה למדינה, מספרד לצרפת, מצרפת לגרמניה וככה, זהו, מאיפה שזרקו אותם, מאיפה שלחצו עליהם, גם עכשיו אותו דבר. אני רואה שזה שום, אין חדש.
אז מה בכל זאת ישאיר אותי כאן וישכנע אותי להיות כאן?
שיהיה לך משימה, משימה שהיא למעלה מכל יום החיים האלה יומיומיים, שיהיה לך הכל מה שאת צריכה כדי להתקיים בצורה נורמלית, רציונלית, אני הייתי אומר, וזה חייב להיות לכולם, אבל אנחנו יכולים להגיע לחלוקה כזאת אך ורק אם אנחנו נתחנך קודם בחינוך האינטגרלי, ואחר כך אנחנו יכולים גם כן ללמוד מה חובתנו כלפי העולם. שאנחנו באמת צריכים להיות אור לגויים. אנחנו צריכים להראות לכל העולם איך מתחברים, איך כל העולם צריך להתחבר, באיזה צורה, שכל העולם הגיע גם כן לרוגע, לצורה אחידה של קיום בכל העולם. אחרת זה מביא אותנו למלחמת העולם השלישית.
וכשאתה מסתכל עכשיו על השיח הזה, על ההגירה והמגמות שמראות שיותר ויותר אנשים
עושים, אי אפשר לעצור אותם, אלא רק על ידי זה, שאנחנו נתחיל לבנות חברה חדשה.
לא רק פה, אתה אומר, אלא בכל העולם זה...
קודם כל זה כאן צריך להיות. ואז אני בטוח שזה יעצור את כל ההגירה.
מה יהיה האמצעי לבניית חברה כזו מתוקנת? האמצעי, איזה אמצעי אתה מציע שבעזרתו נצליח לבנות חברה מתוקנת? אם לא הצלחנו את זה במשך 60 וכמה שנים שניסינו?
האמצעי זה חוכמת הקבלה, והחלק שלה שמדבר על החינוך, שהעם, שזה נקרא חינוך האינטגרלי.
שמה היהודיות של האמצעי הזה?
שהוא, מה שיש בחינוך הזה, שברגע שאנחנו מתחילים להתחבר בינינו, לפי השיטה הזאת, אנחנו מתחילים לגלות בקשר בינינו, כוח מיוחד, כוח מחבר בינינו, מדביק בינינו, מקרב בינינו. וכך אנחנו מתחילים להיות כעם אחד. וזה מה שחסר היום לנו, וזה מה שחסר גם כן לעולם. אם אנחנו רוצים לטפל בביטחון, קודם כל, ובכלכלה, ובבריאות, ובכל דבר שאתה רוצה. אין לך פתרון אחד לכל הבעיות, אלא רק חינוך. חינוך שאתה מחנך את כולם להיות בדומה לטבע, כמו שטבע אינטגרלי, גם האנושות חייבת להיות כזאת. להיות כולנו מחוברים יחד בחיבור היפה הטוב. וזה לנו, רק לנו, ישנה השיטה הזאת ליהודים, ואנחנו צריכים קודם לממש אותה בינינו כאן, ואחר כך בכל העולם. להראות לכל העולם, כדוגמה.
הזמן שלנו נגמר. תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אז בואו נשאר פה ביחד, נתחיל להפעיל את האמצעי הזה, להבר אותנו אחד לשני, וניצור פה חברת מופת. כך חלמנו פעם, הגיע הזמן לממש. עד הפעם הבא שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים. להתראות.